טוב, שלום מוריי ורבותיי, שלום ללומדים כאן במכון, שלום ללומדים בבית. אנחנו בלימוד משותף נוסף מתורת מורנו הרב יהודה ליאון אשכנזי מניטו, סוד התולדות, ואנחנו צועדים לקראת הקמת משכן בעזרת השם. לקראת המקדש בעזרת השם שיבנה ויקונן, ובדרך בונים גם משכן. ובדרך של בדרך אנחנו גם מאחלים בעזרת השם חודש טוב ומבורך, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, שתרבה השמחה, שתרבה הברכה, ושנזכה להשראת שכינה וסילוק כל כוחות הרשע מן העולם. לכו תדעו, אולי עד שהלימוד הזה כבר יהיה, אנחנו כבר נהיה בעיצומו של כילוי ביעור הרשע והחמץ מהעולם. טוב, אז ככה, יש לנו היום לימוד מאוד מעניין, שיש בו כמה היבטים מעניינים גם במשנתו של הרב אשכנזי, וכדי לצלול לתוך הסוגיה הזו, אני רוצה שניכנס לזה דרך שאלה. והשאלה היא, מה לדעתכם יותר גדול? עשייה מתוך ציווי, או התנדבות? מה יותר גדול? שבן אדם פועל מתוך מחויבות לצו עליון, או מתוך לארג'יות, בן אדם שעושה מתוך רצונו? שאלה? שאלה מאוד גדולה בחיים שלנו, נכון? אז מה, בואו ננסה לחשוב ביחד. מה יותר גדול? התנדבות או מחויבות? או אולי אפשר לקרוא לזה במילים קצת יותר דתיות, צדיקות או חסידות? צדיק הוא אדם שעושה את מה שהוא צריך לעשות. חסיד הוא אדם שעושה מעבר למה שהוא צריך לעשות. מה יותר גדול? אז קודם כל, פיתחו פיכם ויעירו דבריכם. תגידו מה דעתכם, מה אתם חושבים. שאלה מאוד גדולה, באמת שאלה גדולה. לכאורה התנדבות יותר גדולה. יפה, זאת אומרת, מתי שאדם עושה יותר ממה שהוא צריך, אז זה מעיד על זה שהוא לא רק מחובר לציווי, אלא הוא עושה יותר מהציווי. אבל אז זה מקבל את הערך שלו רק אם היה ציווי, והוא עשה מעבר לציווי. אבל אם אדם נגיד מתנדב לגמרי מרצונו, בלי שום מימד של ציווי, האם יש דבר כזה בכלל? זה באמת שאלה מעניינת. אנחנו יודעים שחזל מגדירים שגדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה. אבל השאלה היא, במה הוא יותר גדול? במה מתבטא זה שהוא יותר גדול? חומר למחשבה שצריך להתבונן בו. אז אנחנו ניכנס לשאלות האלה, אתם יכולים להציע עוד הצעות, הכוונה לדעתכם יותר גדול המצווה, יותר גדול הלא מצווה, מה שנראה לכם. בכל אופן, מה שבטוח, זה שבתוך כל הקומפלקס הזה של המשכן והנדבה למשכן, יש דברים שחייבים להביא, ויש דברים שמקבלים אותם בנדבה. והעובדה שפרשת תרומה נפתחת דווקא בנדבה, ולא בחובות, אומרת דורשני. אומרת דבר מאוד מעניין. כלומר, אפשר היה לפתוח בחובות, ואף על פי כן היא נפתחת בנדבה. אז בואו ננסה לרגע להיכנס לתוך הפסוקים עצמם. למי שיש חומש לפניו, שיפתח בבקשה את תחילת פרשת תרומה. זה שמות פרק כ"ה, פסוק א', וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. בסדר? ככה התורה פותחת. מה זה ויקחו לי? מה פירוש ויקחו לי? בפשטות זה יגבו בשבילי. יגבו בשבילי, בעבורי. מת כל איש אשר ידבנו ליבו, הכוונה כל אדם שירצה להפריש מהממון שלו נדבה להשם, תגבו את התרומה שלי לכבודי. טוב. בסדר? עכשיו, עכשיו בואו ננסה להיכנס לתוך כל המחויבות הזו שיש לישראל, הצורך בנדבה, בהתנדבות, ויש פה הרבה מאוד חומרים, נכון? יש זהב, כסף, נחושת, אורות, ובקיצור, זה חתיכת השקעה, יש פה השקעה לא קטנה בכל הסיפור הזה של המשכן. וכשאנחנו מעיינים קדימה יותר בפרשת כי תישא, אנחנו רואים, אגב, הזכרנו את זה בקריאה של, לפרשת שקלים, נכון? פרשת שקלים, אנחנו קראנו השבת, אז הזכרנו את הפסוקים האלה, נכון? מחצית השקל, נכון? אנחנו רואים שם שהתורה לא מסתפקת במעשה הנדבה, אלא היא קובעת גם מס אחיד שנקרא מחצית השקל. על כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה, זה בפרק למד פסוק י' ד', והמס הזה, למה הוא נועד בעיקר? למעשה המשכן, נכון? כמו שכתוב ונתתה אותו על עבודת אוהל מועד, פרק למד פסוק ט' ז'. יופי, אז עכשיו אנחנו רואים קודם כל שיש לנו שני סוגים של תרומות במשכן, תרומות שהן חובה ותרומות שהן נדבה, וולנטרי, כמו שאומרים. אז בואו תראו בבקשה את רש"י בתחילת פרשת תרומה, תסתכלו בבקשה. זה רש"י, דיבור המתחיל ויקחו לי תרומה, על המילים ידבנו ליבו. בסדר? ידבנו ליבו. אומר רש"י, בסדר? בהתחלה רש"י כותב ויקחו לי תרומה, לכאורה מה השאלה שעולה, וכי הקדוש ברוך הוא צריך תרומות, הרי להשם הארץ ומלואה, אלא לי פירושו לשמי, לכבודי. זה לא בשביל השם, אלא לכבוד. יפה, עכשיו, אומרת התורה, ידבנו ליבו. אומר רש"י, ידבנו הוא לשון נדבה, כמו אינדבנו, והוא לשון רצון טוב, פיישנט בלעז. זאת אומרת, במילים אחרות, ככה מסבירים גם פרשני רש"י, הראם ועוד, מעט כל איש שברצונו הטוב לתת, תיקחו את תרומתי. ממשיך רש"י, תיקחו את תרומתי, אמרו רבותינו, שלוש תרומות אמורות כאן. יש כאן שלוש תרומות. ויקחו לי תרומה, תרומה אחת, תיקחו את תרומתי, תרומה מספר שתיים, וזאת התרומה, תרומה מספר שלוש. כנגד שלוש תרומות שהצטוו בני ישראל במדבר. אחת, התרומה האחת היא תרומת בקע לגולגולת, שזה נקרא מחצית השקל לכל ראש וראש מבני ישראל. יופי. וזה נקרא כסף השקלים, שנעשו מהם, ממה עשו מחצית השקל? אתם זוכרים? אדנים. האדנים, כמו שמפורש בפרשת אלה פקודי, בפרק למד ח', בק על הגולגולת והיא מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש. יופי. זה תרומה אחת. ואחת, תרומה מספר שתיים, תרומת המזבח. בק על הגולגולת. זו תרומה נוספת של מחצית השקל שנתנו אותה אחרי הקמת המשכן לצורכי המזבח. כמו שנאמר בספר במדבר, בפרק א', פסוקים א' ב', באחד לחודש השני בשנה השנית, שאו את ראש כל הדת בני ישראל, וזאת התרומה הקבועה שכל ישראל היו חייבים לתת בזמן הבית, מדי שנה בשנה, כמו שמופיע במסכת שקלים, בפרק א', משנה א'. למה היו נותנים אותה? אומר רש"י, לקופות. לקנות מהן קורבנות ציבור. בסדר? אז מה יש לנו בינתיים? מחצית השקל של האדנים, מחצית השקל של קורבנות המזבח, קורבנות החובה, קורבנות ציבור, ואחת, מוסיף רשי, זאת התרומה השלישית, תרומת המשכן, שמפורשת בפרשת תרומה, שלמה נתנו אותה לצורך המשכן וקהיליו. אבל התרומה הזאת לא הייתה יד כולם שווה בה, אלא כפי נדבת ליבו של כל אחד ואחד שהתנדבו. ככה מופיע בירושלמי שקלים, פרק א', הלכה ה', והתרומה הזאת האחרונה אומרה שהיא כוללת י' ג' דברים האמורים בעניין. פסוקים ג' עד ז', זהב, כסף, נחושת, תחלת, ארגמן, תולעת שני, שש, איזים, אורות אילים, אורות חשים, עצי שיטים, אבני שואם ואבני מילואים. ראיתם? זה הרמז מהתורה שמילואים מתנדבים. מה זה? צריך משהו? מה, חומש?
כן.
כאן, אמור להיות פה. רגע, רגע, רגע. אולי שם, אולי שם, ב... אני מקווה, אני מקווה. רגע, אני רואה כאן גם חומשים. גם כאן אני רואה חומשים. בסדר? מה שתמצא, מה שתמצא. אל תדאג, אל תדאג. זה, יש פה דפים גם. בוא, אני אביא לך דף גם. בוא, כך. זה שניים במחיר אחד. בבקשה. בכיף. אגב, זאת ההוכחה, זאת ההוכחה שמילואים זה התנדבות, כן? רואים שאבני מילואים זה אחד מהדברים שמביאים אותם בנדבה. בסדר? אז יש לנו כאן 13 דברים שנמנו לצורך עשיית המשכן, אבל איזה דברים לא? השמן, הבשמים, שאנחנו נלמד עליהם בהמשך, הם לא בתוך זה. כי לא הוצרכו לעשיית המשכן, אלא לעבודת המשכן מיום ההקמה שלו. זה י' ג' דברים שהיה צריך. אומר רשי, בסיום, כולם הוצרכו למלאכת המשכן, או לבגדי כהונה, כשתדקדק בהם. זאת אומרת, כשאתה תדקדק בזה, אתה תמצא את כל הפרטים האלה. בכל אופן, מה למדנו מדברי רשי? מה למדנו בתור התחלה? שיש במשכן דברים שהם חובה, ויש דברים שהם נדבה. יש שני דברים שהם חובה, מהם מביאים את האדנים, בונים את האדנים וקורבנות ציבור, ויש דברים שהם נדבה, וזה כל החומרים של המשכן עצמו. אפשר להגיד שהמשכן עצמו, חוץ מהבסיס שלו, חוץ מהקורבנות שמביאים בו, הכל נעשה בנדבה. זה דבר מאוד מעניין בפני עצמו. רגע. אני מקריא לכם קצת מתוך החומש רשי כפשוטו, לפשוטו של רשי, בחלק של פשוטו של מקרא, וככה הם כותבים בהקדמה. כלל המצווה אמורה בפרשה היא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ולצורך קיום מצווה זו, מוטלת חובה על הציבור להעמיד מתוכם גזברים, שיקבלו מאת העם את תרומותיהם אשר התנדבו ברצונם להפריש פרטי דברים מנכסיהם, להקמת המשכן להשם. המצווה הזאת שונה מעט בגדרה משאר המצוות, בכך שהיא מורכבת מחובה ורשות. כי ביסודה ועיקרה נוגע לכלל הציבור, הרי מצוות עשה ככל שאר המצוות, אך בנוגע לתרומת כל יחיד להשתתף בקיומה, הרי רשות התלויה ברצונו, כי לא הוטל הדבר כאין תשלום מס שיחויב כל אחד ואחד לתת את תרומת השם, אלא רק כל איש אשר ידבנו ליבו, חוץ מכסף פקודי העדה, אשר נתנו כל העובר על הפקודים, שתרומה זו הייתה חובה לתת כל אחד מחצית השקל בקל הגולגולת, ומהם נעשו האדנים לקרשי המשכן ולעמודי הפרוכת, וכן אבבים לעמודים וציפוי ראשיהם וחשוקיהם. אז עוד כמה דיוקים קטנים של מה שאפשר היה, מה שהיה צריך היה להביא. בסדר? אז חובה ונדבה. עכשיו, בואו ניכנס לרגע לדברים של הרב אשכנזי, בסדר? כדי שאנחנו לא נתעכב על כל ההקדמות וההכנות, בואו ניכנס פנימה לתוך הדברים של הרב אשכנזי. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בסדר, הוא מביא את הפסוקים של תחילת הפרשה, ואז הרב אשכנזי אומר ככה. הניסוח הזה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי, איננו רגיל. בדרך כלל התורה מפרטת מה משה צריך לומר לבני ישראל. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. אלא שעניין הבאת התרומה הוא מיוחד. התרומה צריכה לבוא מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. התרומה היא נדבה הבאה מתוך הלב, מתוך רצון חופשי ועצמאי. לכן אי אפשר לצוות עליה בצו מפורש, חיצוני לאדם. זאת תהיה משימתו של משה בתפקיד המחנך. למצוא לבד את המילים הנאותות שיביאו את העם לתרום מעצמו את התרומה. דבר אל בני ישראל וכתוצאה מהדיבור שלך ייקחו לתרומה. זאת אומרת, במילים אחרות, יש פה סוג של משימה מורכבת למשה רבנו. זה מאוד קל להיות איש צבא. כי מפקד הוא אדם שהמערכת מאפשרת למילה שלו להיות סוג של דבר שאתה חייב לעשות אותו. מה שנקרא, אם אתה בצבא, אז אתה חייב לעשות את מה שאומרים לך. אבל איך אתה מצווה על משה להגיד משהו שהם לא מחויבים בו? זה כבר אירוע מורכב יותר. איך אתה אומר לבן אדם לפעול פעולה שתעורר רצון אצל בן אדם אחר? זה כבר נותן מקום מאוד חופשי למשה רבנו. איך אתה משכנע? אומרים הרבה פעמים שאנשי צבא לא מצליחים בפוליטיקה. למה? בדיוק בגלל הסיבה הזאת. כי המערכת הצבאית היא מערכת פשוטה והיררכית. והמערכת הפוליטית היא מערכת מאוד מורכבת, שאתה צריך לפעמים לייצר בריתות, לפעמים אתה צריך לשכנע, לפעמים אתה צריך לעורר רצון של אנשים, לפעמים אתה עושה מניפולציה גם, כן. אבל בכל אופן, אין שם מערכת של פקודה. הייתי משתמש במשל מתורת הקבלה, ידוע שבתורת הסוד יש שתי דרכים של, נקרא לזה, פעולה. של הבורא, של הנהגת הבורא. יש את הדרך שבה הסבירו המקובלים הראשונים, שיש ספירות, נכון? יש ספירות שהבורא מנהיג בהם את העולם. הספירות זה מערכת, אפשר להגיד, היררכית קצת. כי יש ספירה, יש פעולה של הקדוש ברוך הוא, והוא פועל, והיא משפיעה פה ופה ופה, וכך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אבל יש, וזה מה שהארי חשף, מערכת נוספת שנקראת פרצופים. המערכת הפרצופים, למה זה... זה סוג של הנהגה של הקדוש ברוך הוא, אבל זה הנהגה שיש בתוכה איזה דיאלוג. בתוך ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כביכול יש דיאלוג. הוא אומר ככה, והצד השני צריך להשתכנע שהדבר הזה נכון. והמערכת של הפרצופים היא מערכת הרבה יותר מורכבת. למה? כי זה מערכת שיש בתוכה דיאלוג, ובדיאלוג יכול להיות שגם השני יגיד, אני לא מוכן, אני לא רוצה. איך אתה מייצר מערכת כזאת שהיא אפקטיבית? אז קודם כל מה שברור לנו, באופן פשוט, שמערכת של דיאלוג היא מערכת יותר גבוהה ממערכת של כפייה, במימד מסוים. למה? כי מערכת של כפייה היא מערכת שלא מגלה את המימד הבכירי של האדם. ומערכת של כפייה, מערכת של כפייה לא מגלה את המימד הבכיר, ומערכת של רצון היא מערכת שמגלה את הרצון שלך. ומה יותר גדול אצל האדם? הכפייה או הרצון? ברור שהאדם הוא ניחן בבחירה חופשית. אז מתי תתגלה הבחירה החופשית? מתי שאתה כפוי? אז אתם בצדק מקשים עליי מהמהר"ל, נכון? המהר"ל בתחילה, בפרק ל"ב של תפארת ישראל, הוא אומר על הגמרא במסכת שבת המפורסמת, שהקדוש ברוך הוא כפה על עם ישראל הר כגיגית, נכון? אבל עם ישראל אמרו נעשה ונשמע. קראנו את זה רק השבת. אז למה צריך לכפות על עם ישראל? אומר המהר"ל, שבחירה זה לא ראוי לגדולתה של התורה. בגלל שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, אם הקדוש ברוך הוא נותן אותה בבחירה, הדבר הזה מעיד על זה שהתורה היא לא חיונית. הכפייה היא חלק מההבנה שהתורה היא חיונית לנו, חיונית לנו. ואם הקדוש ברוך הוא נותן אותה רק בחופש, יש בזה בעיה. ואף על פי כן, אף על פי כן, למרות שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית, שוב, מה זה אומר שהוא כפה עלינו הר כגיגית? זאת אומרת שההתגלות הייתה כל כך, כל כך, כל כך עצומה, שלעם ישראל לא נותרה בחירה. זה כמו שאומרים לך, או שאתה חי, או שאתה מת. אז ברור שבן אדם יקבל את החיים שלו, כי אין לו אופציה אחרת. אבל אף על פי כן, הגמרא אומרת, מכאן מודעה רבה לאורייתא. אף על פי שהתורה היא חיונית, ואף על פי שאנחנו לא יכולים להסתדר בלעדיה, אף על פי כן, הגמרא אומרת שיש טעם לפגם בזה שקיבלת משהו בכפייה. שהמעלה יותר גדולה זה הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. שקיבלו אותה מרצון. מה? קודם כל זה הסבר מאוד יפה. זה הסבר מאוד יפה. אתה מסביר בעצם שהשמחה של אדר היא לא רק שמחה מזה שניצלנו, אלא היא מזה שבחרנו מחדש בזהות שלנו. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, נכון. זאת אומרת, למה? כי אם אתה לא עובד בשמחה, זה סימן שאתה כפוי לזה, ואתה לא עושה את זה מרצון. כולם מכירים, המשנה ברורה מזכיר, שהארי ז"ל אמר על עצמו, שכל ההשגות העליונות שהיו לו בעבודת השם, זה בזכות זה שהוא עבד את השם בשמחה. המעלה של עבודה בשמחה זה דבר יוצא דופן. זאת אומרת, כשבן אדם עושה מרצון, הוא עושה בשמחה. בסדר, דיברנו על זה בעבר, שיש, בפנימיות אנחנו יודעים שיש שתי מערכות שבהן הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. זה קשור לשמות השם. יש מערכת שנקראת פנים, ויש מערכת שנקראת אחור. אחור זה כל המערכת של מה שנקרא שם אלוהים, זה אחור. זה נקרא טבע. ומערכת הפנים זה המערכת של הפנימיות, והמערכת הזאת קשורה לשם הוויה. עכשיו, מערכת האחור היא מערכת הכפייה, ומערכת הפנים זה מערכת הבחירה. כלומר, כמו בגוף שלנו, שיש בתוך הגוף שלנו מערכות שלמות שהן כפויות עלינו. כלי הדם, ומערכת העצבים, ומערכת הלב, הכל עובד באופן כפוי. אבל כל המערכת שכפויה היא בשביל שבסופו של דבר אנחנו נוכל לבחור מרצון במערכת הפנים שלנו. אם אנחנו רק כפויים, כפויים, מה שנקרא כפויים, לא כפויים, אבל כפויים, אז זה אומר שאנחנו שייכים לטבע, מערכת הטבע. ואם אנחנו בכירים, זה אומר שיש בתוכנו איזה רצון. ומערכת הרצון היא מערכת יותר גבוהה ממערכת הכפייה. בסדר, אז יצא לנו פה שיש חיסרון מסוים בכפייה, ויש מעלה בבחירה, אבל יש גם חיסרון בבחירה. בגלל שהבחירה יש בתוכה איזה שרירותיות, שאם אתה רוצה, אתה עושה. אם אתה לא רוצה, אתה לא עושה. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, אם מקבלים ישראל את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אתם לא יכולים לבחור. בכל אופן, אנחנו רואים פה, שיש עדנים מסוימים שצריך כדי לבנות אותם כפייה. אבל עדנים זה לא לב המשכן. לב המשכן חייב לבוא מתוך מימד של בחירה. אפשר לומר שבתוך כל בית, אגב, תשימו לב שזה דבר מאוד מעניין, נגיד, המשפחתיות זה דבר כפוי עלינו, נכון? אנחנו באופן הכרחי, הורים של ילדים, והילדים הם קשורים אלינו, אבל מה שמקים משפחה, זה מערכת של בחירה. נכון? זאת אומרת, המשפחה בסופו של דבר הופכת להיות מערכת הכרחית, אבל מה שיוצר את המשפחה זה מערכת של בחירה. בני זוג בוחרים אחד בשני, והיא מייצרת את המימד הכפוי. זאת אומרת, הבחירה מייצרת את הכפייה, ולא הכפייה מייצרת את הבחירה. זה דבר מאוד מעניין, להתבונן במערכות של כפייה ובמערכות של בחירה. אפשר להגיד גם הפוך.
יש המון חיים בודדים שהורים שלהם, הורים שלהם, זה לא בוחרים בהם.
הם לא רוצים בהם. אבל זה לא אומר שהם לא ההורים שלהם והילדים שלהם. זה החיסרון, אגב, זה החיסרון של כפייה. החיסרון של כפייה זה אתה אומר לעצמך, אני לא בחרתי בזה. משפחה לא בוחרים, כמו שאומרים. אז זה, יש מימד מסוים שבאמת המשפחה לא בחרנו בה. ובן אדם לא בחר להיוולד לעם ישראל, אבל הוא חלק מעם ישראל, אז מה הוא יעשה? אז זה אומר שיש, קצת כמו בלשון של הרב סולובייצ'יק, יש גורל ויש ייעוד. הגורל זה משהו שאתה נולד לתוכו, והייעוד זה משהו שאתה מצטרף מרצון לתוכו. והגורל יש בו איזה חיסרון. למה חיסרון? כי כפו את זה עליך. טוב, בכל אופן אני חוזר למהלך של מניטו. הרב אשכנזי אומר שמשה רבנו הצטווה פה בציווי מיוחד. הציווי הוא, אני אומר לך להגיד לבני ישראל, אבל לא בתור פקודה. אתה צריך לשכנע אותם. אתה צריך לעורר בתוכם את הרצון. זאת אומרת, יש פה מימד, אפשר להגיד, אחרי מתן תורה, אם אנחנו מסתכלים על הרצף של הפרשיות, אחרי שהייתה כפייה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה עכשיו שיהיה פה רצון. משה רבנו, נגמר, הצבא נגמר. עכשיו אני רוצה התנדבות. אני רוצה לעורר את ההתנדבות. המתנדבים בעם. זה מה שאני רוצה עכשיו. מה? זה אתגרי, בדיוק, בדיוק. זה אתגרי, אתגרי לנו כהורים, הרבה יותר קל לנו בשלב של הילדים שהם קטנים, כי אנחנו בעצם קובעים להם מה לעשות, ובשלב שהם בוגרים, אנחנו לא יכולים יותר לכפות עליהם. קודם כל, פיזית אנחנו לא יכולים, הם חזקים, הם גדולים. אנחנו כבר לא יכולים להרים אותם ממקום אחד, להעביר אותם למקום אחר. אבל באופן מהותי, הם כבר בחיריים. יש להם אפשרות לבחור, להגיד לא, אני לא רוצה. זה בסדר, זה מתחיל כבר מגיל קטן, אבל אחר כך זה נהיה כבר לא יותר רציני. אבל אפשר להגיד, וואי, זה בסה, חבל. אפשר להגיד, לא. עכשיו הילד, באמת, אם הוא ילך אחרי מה שאני רוצה, זה באמת כי הוא רוצה. אני יותר לא מכריח אותו. עכשיו, אם הוא רוצה לשמור שבת, זה באמת כי הוא רוצה לשמור שבת. אם הוא רוצה עכשיו להקפיד על הלכות, זה בגלל שהוא באמת רוצה בזה. עכשיו, יש בזה סיכון. בגלל שאתה מכניס את עצמך לקטע, שפתאום אתה יכול למצוא את עצמך עם אנשים שלא מעוניינים. אבל יש בזה גם מימד של אמון. אתה מאמין שאולי באמת יש באנשים האלה רצון לעשות את זה. כאן אני רוצה לחבר אתכם למשהו שלא נמצא לפניכם, זה מתוך סוד מדרש התולדות חלק זין. בסוד מדרש התולדות חלק זין, יש קטע מאוד מעניין שבניתו מדבר על היחס בין רחל ללאה. בין, קח דף, בוא, תצטרף אלינו. בבקשה, בשמחה, בשמחה. הדבר שאני אקריא עכשיו לא נמצא לפניכם, אבל הוא קטע מאוד מעניין. קיבלתי אותו, מה שנקרא, אני אביא דבר בשם אומרו. חיים רוטנברג, העורך של סוד מדרש התולדות, אמר לי לעיין בסוגיה הזו כהשלמה לנקודה שמניטו מדבר עליה פה בקימיציון. וככה מניטו אומר בשיחה בסוד מדרש התולדות חלק זין. מי שמחפש שם זה איפשהו בעמוד 200, הערה 581. קרוב להערה 581. ברצוני להוסיף, טוב, נדלג על זה. יעקב אוהב את רחל אהבה טבעית. ממבט ראשון. אולם הקשר שלו עם לאה שונה לחלוטין. הוא מוכרח. נכון? הוא לא בחר בזה. זה נכפה עליו, לאה. למה הכוונה? הוא מוכרח המציאות אם יעקב רוצה להיות ישראל. מה שהתברר עד כה הוא שרק יעקב יכול להיות ישראל, משום שבהתנהגותו פסל עשיו את עצמו. אם יעקב רוצה להיות ישראל, הוא מוכרח להישא את לאה ואת רחל. מדוע? כי אי אפשר להשאיר בחוץ ניצוצות של הזהות העברית, והגיע העת להופעת ישראל בעולם. אותו ישראל צריך לכלול את כל המרכיבים של הזהות העברית, ורחל ולאה אין חלק ממנה. מי שפסל את עצמו, עשיו ולבן, אינם יכולים להמשיך זהות זו עוד. אבל כל מי שלא פסל את עצמו, וכך הוא עם רחל ולאה, צריך להיות בפנים. החשש של לאה היה שאם היא אכן תתחתן עם עשיו, היא גם תצא החוצה. לכן היא בכתה, ככה חז"ל אומרים, היא בכתה. עיני לאה רכות, היא בכתה שהיא תינתן לעשיו, ובעצם הניתוח מסביר עכשיו, ממה היא בכתה? לא סתם שהיא תהיה עם עשיו, שהיא תצא מעם ישראל, היא תצא מהזהות העברית. מי שמאיר את עינינו בעניין זה הוא כמו תמיד ראשי, האומר שהייתה סבורה לעלות בגורלו של עשיו. מה גורלו של עשיו? הוא בחר שלא להיות ישראל, ולאה סברה שגורלה יהיה דומה. אולם היא רצתה להיות ישראל. ברצון הזה היא התגלתה כצדיקה. במו ידיה הכריעה לאה את גורלה האישי. היא לא נתנה לגורל להכריע עבורה. נשים צדקניות נוטלות את המושכות לידיהן ומחליטות לאיזה כיוון הדברים ילכו. במקום שהדברים יתגלגלו מאליהם, הן מכוונות אותם לכיוון הרצוי. זו גדולתה של לאה. היא מכריעה את ההיסטוריה. גדולתה של רחל, עכשיו מסביר מניטו, היא מסוג אחר. היא מסרה סימנים לאחותה. זו נדיבות לב אינסופית. ונדיבות זו מאפיינת את עם ישראל. זו נדיבות מוסרית. צריך לדעת שהכל מתחיל מן הנדיבות, מן הרצון הטוב. אם תכונת הנדיבות חסרה, מעשיו של האדם אינם מוסריים. זו הנקודה העמוקה שמניטו בעצם רוצה לרמוז פה, בעצם בכל הפרשייה של המשכן גם. מוסר קשור לנדיבות. כשאדם עושה דברים מתוך כפייה, יכול להיות שהוא יהפוך להיות חלק ממערכת מכנית כמעט, אפשר להגיד דתית. כן, בדיוק, בדיוק. פונדומנטליזם זה מנטליות מכנית שנכללת בתוך דת. ולכן היא כוללת גם מימדים קצת של אכזריות לפעמים. לפעמים הרבה. אני חושב שזאת בדיוק הנקודה, שנכון, ברוך כהנה, הדוקטור ברוך כהנה נוגע בה כל כך יפה, בספר שלו, זאוס, פרומטאוס ואלוהים. זאת אומרת שהתנועות ההיסטוריות של העמים תמיד נעות בכיוון דיאלקטי. דיאלקטי ולא דיאלוגי. דיאלקטיקה זה אומר תזה, אנטיתזה. אין אף פעם איזה קו אמצע. תמיד זה בקצוות. זה או שהאלוהים מנצח, או שהאדם מנצח. או שאלוהים מנצח את האדם, או שהאדם מנצח את אלוהים. אין יכולת להיפגש ביחד באמצע ולדבר ביניהם. אין דיאלוג. יש דיאלקטיקה. ולכן ברוך בעצם טוען שם שהיכולת ליצור דיאלוג פורה בין האדם לאלוהים קיים רק בתרבות העברית. רק התרבות העברית מאפשרת, תשימו לב, אני חושב שדיברנו על הנקודה הזאת. מאיפה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו במשכן? מאיפה? מבין שני הקרובים. למה הוא מדבר איתו בין שני הקרובים? תדבר איתו ישר דוך. דבר איתו. אבל בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד, היכולת לקלוט את דבר השם נובע רק מתוך תפיסה דיאלוגית. רק אם אתה נותן מקום לשני לבחור באמת. אם אתה כופה עליו, אתה לא תוכל לעולם לקבל את מה שאתה צריך. עכשיו, יש פה, זה אמירה שהיא לא איזה פרט בתוך המשנה של מניטו, זה יסוד. כי הוא בעצם מסביר שכל ההיסטוריה עובדת בצורה כזו, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות לבחור. אין סוף מוכתב מראש, או הייתי אומר יותר בזהירות, הסוף ידוע, אבל איך אנחנו נגיע אליו, יש לנו אפשרות לבחור. בסוף תהיה גאולה. השאלה אם זה יהיה כמו שהרב אשלג אומר, בדרך איסורים או בדרך תורה, זה אנחנו בוחרים. כמה אנחנו נתייסר בדרך, זה בחירה שלנו. וכאן במובן הזה יש אומץ מאוד גדול, שנותנים לאדם את האפשרות לבחור. אני ממשיך בכל אופן את הלשון של מניטו כאן בשיחה. אנחנו למדים זאת מן הפסוק, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. שם בשיחה, בסוד מדרש התולדות חלק זין, הוא מביא את הפסוק מפרשת תרומה. חלקו הראשון של הפסוק קשה ביותר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. איך יכול הקדוש ברוך הוא לצוות על מתן התרומה? הבאת התרומה צריכה להיות דבר ספונטני. אם אני רוצה, אני מביא. אם לא, איני מביא. ברגע שאני מצווה או מצווה להביא תרומה, זה הופך להיות מס לכל דבר. זאת ועוד, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, אם אני נדיב לב, אין שום ספק שאביא את תרומתי. אם אני נדיב לב, הבאת התרומה היא דבר טבעי עבורי. יוצא שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לקחת את התרומה מכל אותם האנשים, ורק מהם אשר בכל מקרה היו מביאים אותם משום שהם נדיבי לב. אם כן, אין צורך בציווי כלשהו. אז זה בדיוק הנקודה. האהבה זה לתת מעבר למה שאתה צריך להתנדב. זאת הנקודה. אני ממשיך. אין צורך בשום הכרח חיצוני, אפילו לא בהכרח אתי, כדי שאותם אנשים יביאו את תרומתם. מה התורה מנסה איפה לומר לנו? ככה הוא שואל. לכן עלינו להבין את הנאמר בפסוק כך. הקדוש ברוך הוא מצפה ממשה רבנו, שידבר אל בני ישראל כך, שהתוצאה תהיה הבאת תרומה לבניית המשכן. חידוש, חידוש בפשט. למה? כי מניתו מסביר שיש פה פרדוקס. אם אתה מצווה, זו לא תרומה. ואם זו תרומה, אז מה הציווי? אומר הרב אשכנזי, משה מצטווה לדבר בצורה שתעורר רצון לתת נדבה. קודם כל, זה דבר מאוד יפה שצריך לקחת אותו לחיים. שכל אחד צריך להתרגל, לדבר באופן שיעורר רצון מצד האנשים ששומעים. זאת אומרת, לא לנסות להפעיל כוח, גם סמכות. אם אתה מפעיל הרבה סמכות, בסופו של דבר אנשים אומרים, יאללה, זה אין אפשרות לדבר איתו בכלל, הוא לא ראש בקיר, אין מה לעשות, אי אפשר להתווכח. גם אם אתה בוס וגם אם אתה הורה, תבדוק איך אתה מעורר את הרצון. אגב, בשביל זה צריך אבא ואמא. האבא קצת יותר כמו מצווה, כמו מפקד, והאמא התפקיד שלה הוא לעורר את הרצון. זה קצת כמו משה ואהרון, בעצם מצופה ממשה להיות קצת משה וקצת אהרון. משה זה מי שמביא את דבר השם מלמעלה, ואהרון התפקיד שלו להיות השושבין הדמטרונית, לעורר את הרצון של האנשים לקיים את זה. כל אחד צריך שיהיה לו בעצם את שני המימדים האלה, המימד הזכרי, המימד הנקבי. הממד הזכרי הוא כמו פקודה, הממד הנקבי הוא לעורר את הרצון, מלמטה.
השאלה היא כאילו, צד אחד אנחנו מצווים, וכן תורה מצוות, מצד שני, אני לא יכול להגיד לאדם כאילו, משהו צופה, כאילו, נבחר בדרך שלך, כאילו,
נבחר. תראה, התשובה בסופו של דבר, ברור לגמרי שאי אפשר בלי שבן אדם יעשה את הרצון של הבורא. אבל מצד שני, אנחנו רואים שההיסטוריה כולה מובילה ליותר ויותר ויותר חירות. שהאדם יבחר את הזהות שלו. היום מישהו יכול להגיד שהוא יכול לכפות על מישהו? אז אתה יכול להגיד, טוב, זה בדיעבד. בדיעבד, דיעבד, לא בדיעבד. בפועל, היום אתה לא יכול לכפות על אף אחד כלום. אז משמע שהקדוש ברוך הוא רוצה להוביל את ההיסטוריה למקום שבו אנשים יהיו יותר בכירים. זאת אומרת, ככל שההיסטוריה הייתה בעידן העתיק, היה יותר כפייה על אנשים. ככל שההיסטוריה מתקדמת, יש יותר בחירה, עובדה. אז אני אומר, גם אם נגיד, עכשיו, יש עונש, בסדר, יש עונש, אבל בדור שלנו, קודם כל אין מערכת שאתה מרגיש שיש איזה עונש שמאיים על הראש שלך, מערכת חברתית שיוצרת עונשים, משמע שיש לך יותר אפשרות לבחור. בסדר, בסדר, אבל קודם כל, עובדה, אתה רואה, עובדתית, אתה רואה, שרוב בני האדם היום לא מפחדים לא להיות דתיים. אנשים לא מפחדים. מי שרוצה דתי, מי שרוצה מאמין בתורה, מי שרוצה הולך, הקדוש ברוך הוא נתן את הכל בחופש. יש חופש. עובדה, עובדה שיש חופש. בואו נמשיך עוד קצת. אני ממשיך את הלשון של מניתו פה, בדף שלא נמצא לפניכם. הקדוש ברוך הוא מצפה ממשה רבנו שידבר אל בני ישראל כך שהתוצאה תהיה הבאת תרומה לבניית המשכן. תוצאת הדיבור של משה אל העם צריכה להיות גילוי תכונת הנפש החבויה בתוכו, בבחינת מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. ישראל נקרא בת נדיב. מי הוא בת נדיב? זו רחל אמנו. יש פה הערה, ובהערה כתוב ככה. המדרש אומר שהכוונה בביטוי בת נדיב היא לביתו של אברהם אבינו. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. רחל היא ביתו של אברהם מבחינת מידתה. היא זיקחה את מידתו של אברהם אבינו, מידת החסד. זה מתוך שיעורים של מניתו על שיר השירים. האומות, ככה הוא ממשיך ואומר, אינן מודעות לגודל נדיבות הלב של ישראל. פעמים רבות אני שומע אנשים המבקשים משיח עכשיו. כאילו המשיח בא רק בשביל ישראל. הם אינם מבינים שהמשיח בא בשביל העולם כולו, לא רק בשביל ישראל. ישראל מוכן לקבל את פני המשיח כבר מהר סיני, כבר אז הוא במדרגה ראויה, אולם ישראל יודע שהוא גם אמור לשמש ממלכת כהנים של הגויים כולם. לכן ישראל מחכה מאז הר סיני, ששאר האומות יהיו אף הן מוכנות. יש בהמתנה זו מצד ישראל נדיבות לב עצומה. מה מקור נדיבות זו? רחל אמנו. היא גילתה את המוסר של קו היושר. היא גילתה ששורש המידות הוא הרצון ולא השכל. הרצון המגלה את המוכנות שהיא היסוד לכל דבר. רחל הייתה מוכנה לוותר על העושר האישי שלה כדי שיעקב יוכל לבנות את בית ישראל, כדי שיעקב יוכל להיות ישראל. האם יש נדיבות לב גדולה מזו? אז הוא חותם ואומר, בית ישראל נבנה על יסוד המוכנות של רחל ולאה. מוכנות הבאה לידי ביטוי ברצון של לאה להכריע את ההיסטוריה, לקחת את גורלה בידיה, וברצון של רחל לאפשר ליעקב אהובה לבנות את בית ישראל, ולא רק את ביתו הפרטי. מוכנות זו מגלה את היסוד המוסרי הנחוץ לכל פעולה אנושית, והוא נדיבות הלב. אז יש כאן יסוד מהיסודות הגדולים מאוד של משנתו של הרב אשכנזי, היסוד של המוסריות מגלה את בחינת היושר. כל דבר שנעשה בכפייה שייך למה שהוא קורא מערכת העיגולים. העיגולים זה מערכת הכפייה שיש בעולם, הטבע. ומערכת היושר זה המערכת שפורצת את הטבע ואומרת, אני מגלה את הרצון האלוהי החופשי שלי. זה החופש. ולפי מה שיפה במה שמניתו הסביר, שגם ללאה וגם לרחל יש בעצם איזה מימד של בחירה. לאה בוחרת להצטרף לעם ישראל למרות שהיא בטבע שלה הייתה אמורה להיות עם עשיו, שנדחה, ורחל מאפשרת בנדיבות לב ללאה להצטרף לסיפור. יש פה, זה פרשנות מדהימה, רציתי אותה רק בשביל הפסוק על תרומה, אבל יש פה נקודה הרבה יותר עמוקה שחורזת את כל התורה שלו. בכל אופן, בואו נמשיך קצת בדף שיש לפנינו של קימי ציון. אומר הרב אשכנזי, עניין התרומה מגלה לנו מהי המעלה הייחודית של משה במסירת התורה. התורה היא חוק אלוהי חיצוני לאדם, ומכאן האתגר, באיזו דרך למסור תוכנית אלוהית, מערכת ערכים נבדלת, בלתי תלויה ברצון האנושי, כך שבסופו של דבר קיומה יצמח מנדבת הלב. איך להביא את האדם לעשות את רצון השם רצונו? דבר זה הוא תנאי הכרחי לקיום אמיתי של מצוות התורה, ועל כך בדיוק מדבר המדרש רבה. ויקחו לי תרומה, הדאו דכתיב, זה מה שכתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. דרש רבי סמלי, אל תקרי מורשה, אלא ירושה. מה זה ירושה? מה ההבדל בין מורשה לירושה? מסביר הרב, מורשה היא מה שמורישים לאדם. רכוש שמקורו מבחוץ ועובר אליו. הירושה היא אותו רכוש שהפך להיות קניינו שלו. כלומר, במילים אחרות אפשר להגיד שמורשה היא בחינת עיגולים. ירושה זה בחינת יושר. תשימו לב שירושה מסתתר בתוך המילה ירושה, יושר. מורשה זה משהו שנכפה עליך. ירושה זה דבר שאתה רוצה בו. אתה בוחר במורשה. עכשיו תשימו לב דבר מאוד מעניין, שגם על התורה נאמר מורשה קהילת יעקב, וגם על ארץ ישראל נקרא מורשה. מה זה אומר? שמצד אחד אנחנו יורשים את התורה, מצד שני אנחנו חייבים לרצות בה, ואם אנחנו לא רוצים בה, היא לא תהיה שלנו. עכשיו אנו מבינים את המשמעות העמוקה של הביטוי תורת משה. משה הוא המתווך, המסוגל להפוך את התורה מאמנה, המגדירה את זהותו של ישראל, לזהות הפנימית של ישראל. על כן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכם ולא בתוכו. כי אם זה היה בתוך המשכן, מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא נמצא בחוץ. אבל אם הם רוצים אותו, אז המשכן נמצא בתוכם. בתוך כל התורה הקצרה הזאת של מניטו, יש בעצם את כל היסוד של המאמר המפורסם של הרב קוק, דעת אלוקים. כל מאמר דעת אלוהים של הרב קוק, על מה הוא מדבר? מדבר על זה שהתפיסה של אלוקים כמשהו חיצוני לאדם שמצווה עליו מבחוץ, זה סוג של אלילות ברמה כזו או אחרת. כי האדם בעצם תופס את אלוהים כמשהו שבא זר לו מבחוץ. והרב קוק אומר, אנחנו צריכים לאמץ חשיבה שרואה באלוקים חיינו ואורך ימינו. זה לא משהו שבא מבחוץ. הציוויים של הקדוש ברוך הוא זה חלק מהרצון שלנו. אנחנו רוצים להיות שייכים לשם. זה נושא בפני עצמו. אבל זה כל היסוד שהרב אשכנזי בעצם רוצה להגיד פה. המשכן זה קצת כמו המהלך של פסח, שבועות, מתן תורה. אבל מתן תורה, סליחה, פסח שבועות, השראת שכינה במשכן. פסח זה שהקדוש ברוך הוא שולף את הזהות של עם ישראל ממצרים. מתן תורה זה קבלת הזהות שלנו מבחוץ. אז מה זה השראת שכינה במשכן? זה שאנחנו בוחרים שהזהות שלנו מחוברת לרצון של הבורא. כלומר, זה המקום שהדיאלוג מתרחש בו. במשכן מתרחש הדיאלוג. פסח, אנחנו בזהות שלנו יצאנו, שבועות קיבלנו מבחוץ את הרצון האלוהי, ועכשיו הגיע המקום שבו זה צריך לדבר אחד עם השני. ואם זה לא מדבר אחד עם השני, אז למה זה? עשינו עוד מתן תורה, עוד פעם מתן תורה. נמשיך. את אותו הניסוח, דבר אל בני ישראל, ראינו זה הברקה בפשט של הרב אשכנזי, שימו לב. את אותו הניסוח, דבר אל בני ישראל, וראינו בהקשר אחר, בקריאת ים סוף. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל, ויסעו. על משה כמנהיג, למצוא את תכסיסי ההנהגה, שיביאו את העם לבצע מעצמו את הצעדים המתחייבים מתוקף יהודו ההיסטורי. זאת אומרת, במילים אחרות אפשר להגיד שהתהליך של הופעת הרצון החופשי של העם זה לא בבת אחת במשכן. זה כל פעם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. במעמד הר סיני נעשה ונשמע. וגם שם יש נעשה, נעשה ואז נעשה ונשמע. ואחר כך יש לנו, ולפני כן יש לנו את קריאת ים סוף. עכשיו, כשמניטו אמר את הדבר הזה, אני נזכרתי במה שהמשך חוכמה אומר. תראו את הדברים של המשך חוכמה. זה רעיון קצר, אבל זה רעיון שממש מתכתב עם מה שהרב אשכנזי אומר. על הפסוק, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל ויסעו, אומר המשך חוכמה. במחילתה, רבי יהודה אמר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אין להם לישראל אלא להיסע. נראה, אומר המשך חוכמה, נראה דמפרש, דכל בני ישראל הלכו אחרי משה כצון בבקעה. אחר הרואה, אמנם בים ציווה הקדוש ברוך הוא למשה שייסע אחרי העם. כלומר, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה, אני לא רוצה שאתה זה שתוביל אותם לעם. אני רוצה שהם יובילו, אתה תלך אחורה. עכשיו תשימו לב לאיזה חידוש עצום. והמה באמונתם בו ילכו בתוך הים. זאת אומרת, עם ישראל יקשיב למשה ולא ילכו אחריו, אלא ילכו לתוך הים. ובזכות הנסיעה שיבואו תוך המים בים, יבקע להם הים. לכן כתוב בפסוק י"ט, וישא מלאך האלוקים ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם. מי זה מלאך אלוהים? אומר, זה משה שנקרא כאן מלאך האלוקים. וכמו שכתוב בחגי, ויומר חגי מלאך השם, כלומר הנביא נקרא פה מלאך. לכן בזכות שהלכו לים, ומשה אחריהם נבקע הים. לכן אמרו לאלן במחילתה, מתוך שהיו נוטלין עצה, קפץ נחשון בין המנדה ונפל הים, וכולי. כלומר, המשך חוכמה אומר פה בדיוק את הרעיון שמניתו אומר, שהתפקיד של קריאת ים סוף היה, שעם ישראל לא רק יקשיבו למשה, אלא שהם בעצמם יהיו אלה שמובילים את המהלך. התנדבו. הנדיבות של נחשון, זה בעצם הנדיבות של המשכן. אותו דבר. נסיים. על משה כמנהיג למצוא את תכסיסי ההנהגה שיביאו את העם לבצע מעצמו את הצעדים המתחייבים מתוקף יהודו ההיסטורי. עכשיו הוא מסיים בנימה כזו, מה שנקרא נימה קצת חינוכית כדרכו. לעתים נזדמן לי להסביר את הפסוקים האלה בפני קהל של שליחים מהסוכנות היהודית שהיו בדרכם לקהילות בחוץ לארץ בענייני עלייה או התרמה. נראה ששתי המשימות האלה, גם עלייה וגם התרמה, שהופקדו בידי משה, העלייה לארץ ישראל והתרומות למשכן מתקיימות בדורנו בדרכים בלתי צפויות. הרבה יהודים הם בדרך לעלות לישראל מארבע כנפות הארץ, וגם הרבה שולחים את תרומתם מכל קצוות תבל. יש כאלה שאומרים, אני שולח כבר את התרומה, בסדר, לא צריך לעלות. ועדיין נשאלת השאלה, ככה הוא מסיים, למה היהודים עושים את המוטל עליהם רק כשהזמן דוחק? למה? מה? כן, 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 כן. אני אסיים בכמה שורות מתוך שיחה בספר מעט מן האור של הרב חנן פורט. הוא אומר, ואני חושב שהדברים מתאימים מאוד לשיחה הזאת, הוא אומר ככה, אשריכם המתנדבים בעם, מה יפו פעמכם בנעלים? אשריכם המתנדבים לעשות מעשה חסד וצדקה לכל הנזקקים והסובלים. אשריכם לוחמי ישראל המתנדבים בשליחות האומה מחרפים נפשם למענה. אשריכם בני תורה מחטטים רגליכם מעיירה לעיירה ומרביצים תורה. אשריכם הדבקים באדמת ישראל בכל אתר ואתר ומוסרים נפשכם למענה. אל תבושו, אתם המתנדבים בעם, מהמלעיגים עליכם וקוראים לעומתכם פריירים. הודחו בשעת נפש את הסיסמה הנלוזה, תהיה אגואיסט. דעו לכם כי בזכותכם עוד יבנה המקדש. וריבונו של עולם יציץ ממרומה ויאמר, הנה בניי בני בחוני, הם יבנו את ביתי. מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. שנזכה לראות בעינינו בבניין בית המקדש, מה? מעט מן האור ויקחו לי תרומה, מתוך פרשת תרומה. שיהיו בשורות טובות, בעזרת השם, שנזכה מהאבנים האלה, ייבנה המקדש.